אני מזכיר שאנחנו נמצאים אחרי שדיברנו על מחלת הגאווה וגרורותיה, עכשיו הגמרא מתארת בעצם את העונשים שהיו. חלק עם מסכות, חלק עם איך זה הולך? השבושים? שבושיות? בהצלחה רבה. אז בעצם הגמרא מתארת את העונשים השונים, שכל עונש הוא מקביל לחטא, והסברנו בזמנו שעונש זה תוצאה ממילאית, זה לא משהו חיצוני, לכן אם משתמשים באיזה כישרון לא לפי הייעוד שלו, ממילא הכישרון הזה הוא לא מחובר אל השליחות שלו, אל הנשמה, אז הוא לא חי, הוא מת, ואז הוא עצמו נפגע. ככה הסברנו, אני אראה את זה גם בדוגמה אצלנו פה. הנושא שלנו כאן זה בעמוד 92, פסקה למדל. יש לכם דבים? יש, נכון? ותחת מעשה מקשה כורחה, חז"ל אומרים, זה הפסוק, אז אומרים לחז"ל, מה היה העונש? מקום שהיו מתקשטות בו נעשה כרכים כרכים. אומר רש"י, מתקשטות, היינו שיער שסורקות ומפרקסות, מתקשטות דומה למקשה, טוב. אז השיער זה דבר יפה, וכשלוקחים את השיער למקום, לא לפי הקישוט המיועד, האמיתי, התפקיד האמיתי שלו, אז הוא עצמו נפגע. במקרה שלנו פה זה השיער מושר, נעשה כרכים כרכים. אז אנחנו דרך זה, דרך הפסקה הזאת, רוצים בעזרת השם לנסות קצת להבין את התפקיד של הקישוט, של היופי, בעצם מה עניינו ומה תפקידו בעולם, מה הסכנות שיש בו, ומתוך זה באמת ננסה להבין את העונש הזה. בסדר? אז בפשט מה שהיה פה, אותם נשים שהשתמשו ביופי לנקודות צדדים חיצוניים, צדדים נמוכים, אז אותו יופי לאבד נעשה כרכים כרכים. טוב, אז אומר הרב ככה, הקישוט הקשר ברעיון טהור הוא מעולה וטוב. הקישוט, זאת אומרת היופי, ההתקשטות, התקשטות אנחנו רגילים שקישוטים זה קישוטים של סוכה, קישוטים בחוץ, כן, הקישוט הכוונה היופי. יופי בכלל בעולם, יופי אצל האדם, יופי בכלל, שבית הוא יפה. הקישוט, הכשר, הטוב, ברעיון טהור הוא מעולה וטוב. אם מסתכלים עליו בתפיסה נכונה, הוא מצוין. הוא מעדן את הטבע ונותן עליו הוד רוחני. הוא מקרב את נושא הקישוט, את כל המתייחסים לו לרעיונות ניסיים, שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי ומעשי, המביא עונג ואחרית טובה. הפך מזהו הקישוט הנובע ממקור מושחת. הקישוט הבנוי מחפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה. הוא משחית את הטבע אשר ברא השם בחוכמה ובמלאכה. נעצור רגע בזה. ההתייחסות ליופי יכולה להיות מאוד מאוד כותבית. כמו שהרב מתחיל, אם זה מתייחסים אליו בצורה נכונה, מבינים מה התפקיד שלו, ומתאום מתייחסים, ככה מתייחסים אל היופי, אז הוא מצוין, אז הוא מוסיף על החיים. הוא מרחיב את הנפש, הוא מעדן את הטבע. ולעומת זאת, אם לאותו קישוט בדיוק מתייחסים, זה בא ממקור חיצוני, ממקור מושחת, ממקור נמוך, אז אפשר לאותו קישוט, הקישוט הזה הופך להיות במקום קישוט מעולה, טוב, מקדם, מעדן, הופך להיות משחית והורס. אז אנחנו רוצים קצת יותר להיכנס לנקודה הזאת של באמת, של התפקיד של היופי. בוא נתחיל קודם כל, כתוב אישנה, דירנה, כלים נעים מרחיבים דעתו של האדם. אם האדם, הדירה שלו היא נאה, הכלים שלו הם נעים, בבית, הוא בא לבית וזה מסודר בעיניו וזה יפה, אז זה מרחיב לו את הנפש, מרחיב לו את הדעת, נכון? זה דבר טוב. אם אדם נכנס והבית הוא לא מלוכלך ולא מסודר ולא יפה, אז הנפש ככה לא מתרחבת, היא צרה, היא יכולה להסתדר, היא תסבול את זה, היא תשרוד את זה. אבל משהו ככה, הנפש קצת נרדעת, נכון? ויש לזה הרבה השלכות, גם השלכות נפשיות, גם השלכות אחרי זה לעוד דברים. אז דירנה מרחיבה דעתו של האדם, זה מרחיב את הדעת, מרחיב את הנפש. כשהנפש היא רחבה יותר, וקודם כל זה מתאים לה יותר, וגם עליה אפשר אחרי זה לבנות הרבה הרבה קומות של גודל וטוב, באמת, וקודש. אנחנו יודעים שבית המקדש היה מאוד 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 יפה, נכון? מה אומרת שכל מי שלא ראה בית המקדש בימיו, לא ראה בית יפה, נקרא... מי שלא ראה בית המקדש בבניינו, לא ראה בניין מפואר מעולם. בית המקדש צריך להיות כל כך יפה. בית כנסת צריך להיות יפה, נותחים בית מקדש. למה צריך כל כך יפה? בית מקדש זה מקום של קודש, עזוב אותך חיצוניות. מה זה משנה בכלל, איך הוא נראה? מה זה משנה? למה להשקיע, לבזבז את הכסף על יופי? עזוב, שים שם ספרי תורה, שים חומשים, שים ספרי לימוד. תתעסק בתוכן, מה אתה עכשיו מתעסק איתי ב... בחיצוניות, בית המקדש, מה, זה עכשיו מדברים על חיצוניות, כאילו, מה... זה הזמן עכשיו להתעסק? אני יכול להבין שמקומות אחרים שרוצים יופי, רוצים למשוך אנשים, אז יופי, אבל למה? בית מקדש, מקום הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, אדם בא להתפלל, אדם בא להקריב קורבנות, צריך להיות כל כך יפה, נכון? זה המקום הכי הכי יפה שיש, ככה הוא צריך להיות, נכון? אז למה? מה אתם אומרות? מתוך זה גם בית מקדש מעט, בית כנסת גם צריך להיות יפים. למה? מה אתם אומרות? למה חשוב שיהיה יפה?
לכבד את המקום.
איך זה מכבד אותו? מה זה מכבד? למה זה מכבד? אם הוא יהיה מאוד מאוד פשוט ודל, ואני אכניס שם הרבה ספרים, ויש שם כל חבודה שרוצה ללמוד, יש לה את הספר שלה, ואפשר לעשות שם שיעורים וחבורות, והרבה מקומות. אני מאוד ענייני. כמה צריך כן, אני אגיד אולי עוד דוגמה ונוסיף הסבר לזה. כתוב ככה, ש... כמו כתוב על האימהות, נכון? שהיו נאות, שהיו יפות, נכון? כתוב ככה, שהכהן הגדול, אני אקריא לכם איזה משפט מהמהר"ל, בסדר? הכהן הגדול, הבת שלו, היא הייתה הכי יפה שיש, בסדר? הבנות הכי יפות היו הבנות של הכהנים הגדולים. ולמה? אני מצטט רגע מהמהר"ל, נסביר את זה. כל מה שהוא נוטה לחומרי, אז יש בו עכירות. כל שדבר הוא יותר חומרי, הוא יותר עכור, פחות נאה. והמסולק מן החומרי, כל שדבר הוא יותר רוחני, יותר קדוש, בו הזיו והאור. לכן, מפני שכהן גדול משמש לפני ולפנים, כהן גדול זה האדם הכי גדול שיש, שמגיע למקום הכי גדול שיש, נציג של כל עם ישראל שם, מתעלה. לכך ביתו שיצאת ממנו היה בהפלגת היופי גם כן. היה באיזה יופי מאוד מאוד מיוחד. למה? כי היא באה ממקור של... מקור מאוד קדוש, מציאות מאוד עליונה, מדרגה מאוד עליונה. מה הקשר? נכון, השני דברים אנחנו אומרים, דבר ראשון, אנחנו אומרים ש... יופי הוא מבטא איזה סוג של שלמות. וכשיש שלמות פנימית, אז מתוכה גם יש שלמות חיצונית. אנחנו רואים גם יותר מזה, ככל שזה יותר יונק מהפנים, יש יותר יופי. כתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. משהו בפנים שלו משתנה. כתוב על רשע שאסור להסתכל לו בפנים, נכון? כך כתוב, שאסור להסתכל. הפנים הן מדברות. הן בעצם, זה האיבר שהכי הכי מבטא את מה שקורה בפנים עצמי, נכון? הרגל לא כל כך מבטא את מה שקורה בפנים. פחות קשה לראות. יש כאלה חוכמות הידיים, כל מיני דברים כאלה, בסדר, זה יותר קשה לראות. אבל הפנים, העיניים, דברים כאלה, זה מאוד מבטא מה שקורה בפנים. חוכמת אדם דהיר פניו, כשאדם הוא צדיק, אדם גדול, אז יש איזה יופי שיותר קורן דרך הפנים. משהו משתנה אצלו בפנים. כשהוא משתנה מבפנים, משהו גם בפנים שלו משתנה. מתעדן, נהיה יותר שלם, נהיה יותר יפה. והפוך, הרשע, אז זה פוגע לו בפנים. הפנים שלו נהיות כאלה, רשעות כאלה. נהיות כאלה, איזה כיעור כזה שקשור לרשע. כי אנחנו לא מסתכלים על הרשע בפנים, דרך זה אתה נפגש עם איזו רישות. ואדם גדול יש איזו הדרת פנים, כתוצאה מהגודל הפנימי, אז גם זה מתבטא גם בחוץ. אז זה דבר אחד, שזה מתבטא, לכן הכהן הגדול, מתוך זה ביתו הייתה מאוד יפה, פלגת יופי, כך אומר המהר"ל. וכן, מה שאמרו קודם, שבאמת, ולכן, גם בדברים דוממים, שזה לא חי, בית מקדש, בבית כנסת אנחנו נעשה אותם יפים, כמו שזה יבטא שימשיך את השלמות ושגם באמת יקרב אותנו יותר אל השלמות. וכשאדם, הדירה שלו נעה והכלים שלו נעים ואשתו היא נעה בעיניו, אז באמת, אז הדעה שלו מתרחבת. מתוך זה בעצם, זה תשתית נפלאה כדי לבנות אליה קומות רחבות, גדולות יותר. ולכן אנחנו רואים פה, ואני אגיד עוד דבר, שככל שבאמת ה... אולי אני אשאל עוד שאלה. למה כשאדם צוחק הוא יותר יפה, וכשאדם בוכה אז הוא נהיה יותר מכוער קצת, נכון? תסתכלו פעם על ילדים קטנים, אפשר לסגר גם על אנשים מבוגרים, פחות בוכים, אבל נכון? יש משהו כזה. הפרסומות, תמיד, כנראה שתמיד אמרו להם לחייך, זה יראה יפה, אבל... חיוך מעוך כזה, מעולץ כזה יפה, אבל נגיד, בסדר, שחיוך הוא אמיתי, זה יותר יפה, מאשר עם אדם, זה אותו בן אדם, מה קרה, איך הוא השתנה פתאום? כשהוא מחייך, אז זה מבטא משהו יותר מבפנים. וכשהוא או כועס, או שהוא בוכה, אז זה יותר מנותק מהפנים. זה נראה יותר, ככל שזה יותר תלוש, אז זה פחות יפה. ככל זה יותר יונק מהפנים, זה יותר יפה. כן.
יש לי בבכי
זה מפחים
כדי יותר.
שמה? שאת נראה טוב, שאלה יפה. שאלה איזה בכי. שאלה איזה סוג של בכי, בסדר? אני דיברתי כאן, נגיד, בכי שילדים קטנים, זה לא תמיד הכי פנימה. נכון, כמו שהוא איזה, נכון? טוב, לא צריך לתת את הדעת על מה שאתה אומר. על כעס יותר ברור, נכון? כעס. פתאום נראה בן אדם אחר, הוא נראה כאילו בן אדם אחר. אז אנחנו רואים ככה שבאמת ההתייחסות בכלל, אולי אני אגיד עוד דבר. האם יופי זה דבר סובייקטיבי או אובייקטיבי? מה אתם אומרים? יופי זה דבר שהוא משהו שהוא ברור, הוא אמיתי כזה, או שזה לפי ה... מה? אובייקטיבי זה כאילו האמת קצת לצד, אובייקטיבי זה אישי, מאוד משתנה גם.
טוב, באמת... זה תלוי במה.
נו, במה? במה זה תלוי?
אולי, כאילו... אפשר להגיד על משהו שהוא יפה, כאילו דברים הם יפים, אבל
שרוצים, שלא יהיה לו עין רע, אומרים שישר מכוער, אבל זה בגלל שהוא יפה, זה משהו מעצור. קדימה, אותו דבר. נכון, אם נגיד, טוב, לא יודע, אני לא מבין, תמיד נשים מבינות יותר תינוק, יפה, לא יפה, ומי הוא דומה, זה עסק של נשים, דברים לא, לא יודע, לא, אף לא יודעים את זה בדיוק מה. אבל, אבל יש פה איזה, יש בתינוק יש איזה משהו מאוד מאוד מיוחד, מתוק כזה, בסדר? גם אם לא יודע מקרא לזה יפה, זה משהו מתוק כזה, נכון? משהו טהור כזה, משהו תמים כזה שמתבטא בפנים, נכון? אני חושב שזה גם אובייקטיבי, גם סובייקטיבי. יופי זה איזה הרמוניה, זה משהו שלם כזה, מאוזן. אני חושב שהזריחה ככה מאוד יפה, אז כולם יגידו זה מאוד יפה. יש אחד שממש נדלק כזה, ויש אחד שהוא קצת פחות, אבל אף אחד לא יגיד, זה משהו מכוער, זה מאוד מיוחד כזה. רואה ים, רואה נוף, נכון? זה משהו יותר שלם. אני חושב, כשמתייחסים למין האנושי, פה זה קצת מתחיל להתבלבל. פה זה לפעמים הבדלים בין שנים, בין דורות. אני זוכר שאמא שלי תמיד אומרת ש... פעם היו אומרים שבנות שמנות זה מאוד מאוד יפה. כנראה פעם היה עונה כזאת, בסדר? עכשיו זה עורר הרזות, אחרי זה יחזור גם לשמנות, זה לא משנה, זה דברים שזזים. כלומר, זה לא הדברים ככה נהיה שהטבע האמיתי האמיתי, זה מישהו ממציא ואחרי זה הכל נהיה גם על סוגי בגדים, נכון? זה, יש לנו המון מאוד, הוא מהר מאוד היופי נהיה סובייקטיבי, והופך להיות, כי כולם אומרים ככה, במיוחד מי שמאוד מאוד מושפע ממה שבחוץ, אז מתחילים איזה משהו מסוים, אז הולכים איזה כמה אנשים מאוד מפורסמים, ואז פתאום זה נהיה כזה יפה, ואז פתאום ככה. אנחנו תמיד היינו צוחקים על הילדים, שהולכים לפי האופנות, אני לא זוכר אם סיפרתי את זה פעם. מכירים כובע כזה עם פאות, מכירים? לא יודע אם זה אולי עבר כבר העונה שם. כובע כזה עם איזה פאות, בסדר? יופי. אז באיזשהו שלב זה היה ככה, כולם קנו את זה מהנערים. בסדר, כל יום. אבל שנתיים קודם היה אחד מהיישוב אצלנו שקנה כזה. הילדים, מה זה יהיה? התחילו להסתלבט, אתה לא לשון הרע ולא זה, אבל אתה קולט שהם כאילו מסתלבטים. טוב, בסדר. אני אמרתי להם, תראו, מה אתם צוחקים? אני לא זוכר, אמרתי להם את זה על זה או משהו אחר, אמרתי, טוב. בסוף זה יגיע, אז האופנות משתנות, זה לא ככה. אחרי שנתיים זה פתאום נהיה העונה. אותם בנים שלי שצחקו על זה, הם התחילו לקנות, אמרתי, הלו, מה קורה? לפני שנתיים זה היה מצחיק, פתאום זה נהיה יפה, תגיד לי, מה קרה? תחליט, תהיה עקבי, אם זה יפה, זה היה יפה גם אצלו. אז התחלנו להמציא את זה בבית, שהוא מייצד את האופנה, ההוא אחד שלא אכפת לו, הוא מייצד את האופנה, אתה אומרים, אתם שפוטים שלו, או של אחרים בצרפת. זאת אומרת, זה בא להגיד שזה בסוף מאוד מאוד סובייקטיבי. כל שאדם הוא יותר בעל עמדה, אז באמת היופי אצלו יהיה יותר אובייקטיבי. בסדר? אבל אם לא, אז זה דבר שבאמת הרבה פעמים מאוד מושפעים. צבע עיניים, מה נקרא יפה, מה לא יפה. סתם שטויות, זה מישהו ממציא איזה משהו. כמה מושפעים מזה וכך. יש אנשים באזור מסוים בעולם יגידו שזה הצבע, זה יפה. באזור אחר יגידו ככה, צבע שיער. זה סתם איזה שטויות, נכון? זה מאוד מאוד, מאוד מאוד סובייקטיבי. אבל יש דברים באמת אובייקטיביים, שנראים, כמו שאמרתי, בית המקדש, או כל שדברים שבאמת הם יותר רואים את ה... הדברים הכי הכי עזויים, זה שיש תחרויות של יופי כאלה, זה בכלל דבר הכי מצ'וקמק שיש, הכי עזוי שיש. זה כאילו איזה סוג כזה של אמירה שיופי זה הדבר הכי חשוב בעולם, ולכן, במקום לעשות תחרות על איזה אדם הכי טוב בעולם, איזה אדם הכי תורם, עושים תחרות על מי יותר יפה, זה לקחת את החיצוניות ולשים אותה ממש ממש, שזה מרכז החיים שלי. זה שטויות. ממילא גם שם ההגדרות של היופי, אצל אנשים חיצוניים, לעומת אנשים פנימיים, זה יהיה הגדרות אחרות לגמרי של יופי. הוא יגיד שזה יפה, ואחרי יגיד מפיס, זה בכלל לא יפה. זה כשזה מגיע לחיצוני. אבל אנחנו בהתחלה נתנו דוגמאות שבאמת שהן יותר אמיתיות יותר. אז בואו נחזור רגע לפסקה. היופי והקישוט בכלל, מה מטרתו, מה עניינו? עכשיו אני חוזר רגע לתחילת הפסקה פה, תראו. הקישוט הקשר ברעיון טהור הוא מעולה וטוב. הוא מעדל את הטבע ונותן עליו הוד רוחני. הוא מקרב את נושא הקישוט ואת כל המתייחסים לו לרעיונות נישאים. זה מרחיב את הנפש, מרחיב את הדעת. שמילואם צריך הרחבה של שלמות ויושר שכלי, מוסרי ומעשי. מביא עונג ואחרי טובה. אמרנו אישה נאה, נתחיל מזה. אין אחד שהילדים שלו הם לא יפים בעיניו, נכון? לא יודע אם הוא ישאל את עצמו, האם הם הכי יפים בעולם? אם הוא שואל, אז משהו אצלו קצת קוקו. האם הילד שהכי יפה בעולם? למה זו שאלה מעניינת? למה זו שאלה חשובה? אז כנראה שבן אדם נורמלי לא שואל את השאלה הזאת. אבל אם הוא סתם ישאל שאלה כאילו יותר עדינה, לא האם הכי יפה בעולם, האם הילד שתהיה כן? מאוד יפה בעיניו, נכון? למה? זה לא מתחיל מבחוץ. זה מתחיל מזה שהוא אוהב אותו. רואה את המעלות שבו, מתוך כך הוא גם יפה בעיניו. נכון? כל אדם אשתו יפה בעיניו. נכון, אומרים קלה נאה וחסודה. נכון? מה נאה וחסודה? מה, כולם נאות? כן, כל אחת היא נאה לבעלה. אין אחד שלא נאה לבעלה. הוא לא מדד אותה באף תחרות, חס ושלום. אחרת זה לא נקרא בכלל, זה לא קשר בכלל, זה לא, אי אפשר ליצור קשר ככה. מתוך שהוא מכיר אותה. ומעריך וקשור, מתוך זה היא מאוד יפה בעיניו. הוא ישאל אותו, ישאל את עצמו, האם היא יותר יפה ממישהו אחר? זו שאלה הזויה, זו שאלה של מישהו שהוא שרות, לכן הוא שואל את השאלה הזו. אבל הוא רואה שהיא יפה בעיניו. האם אדם שואל, האם אמא שלו היא יפה? ואם אני אומר את זה אצל אחר, כאילו, אף אחד לא שואל את השאלה, נכון? למה? כשיש לך קשר בריא, כמו שיש לך קשר לאמא שלך, אתה לא שואל שאלה כאות חיצונית, היא כאילו מעניינת, היא לא רלוונטית. מתי אתה מכניס חיצוניות? כשאין קשר פנימי, אז אתה מתחיל לדחוף הרבה חיצוניות. בסדר? כשאנשים, כשהעולם הפנימי שלהם הוא כל כך מרוקן, אז מתחילים לבלות בתחרויות יופי חיצוניות. אבל ככל שיותר מעניין בפנים, כל השאלה של היופי מקבלת איזה עידון, מקבלת איזה התייחסות אחרת לגמרי. תודה רבה. זה כן יש לו את המילה הזאת, יופי וקישוט, אבל היא מקבלת הגדרה אחרת ופרופורציה אחרת, יחס אחר. ופה יהיה הבדל מאוד מאוד גדול בהתייחסות ליופי. אז אמרנו, אז כשזה בא ברעיון טהור, אז היופי הוא מצוין, הוא טוב, הוא מוסיף. אמרנו, מרחיב את הדעת, מרחיב את הנפש, פותח לרגשות, לנפש רחבה יותר, זה מצוין. אבל, אומר הרב, בוא נלך לצד השני, הפך מזה הוא הקישוט הנובע ממקור מושחת. מה זה קישוט הנובע ממקור מושחת? הקישוט בנוי מחפץ פראי, מלא רשע ותאווה בזויה, שאם היופי הוא נובע רק מתאווה, הקדם שבאמת החיצוניות היא החיים שלו, ומידה בזה הוא שקוע. אז הוא משחית את עוד הטבע אשר ברא השם בחוכמה ומלאכה המחוברת לשירות לב. ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך תהום, שזה השלכות קשות על האדם עצמו, אבל קודם כל נדבר רגע על החברה. ממשיכו את החברה לשקיעה בתוך תהום של זימת חטאת ורעות רבות. אשר, סליחה, נופת תיטופנה שפתותיהן ואחריתן מרה כלענה. זה פסוק. כאילו נופת תיטוף לשפתותיהן, כאילו יופי ככה מאוד יפה, מאוד מרשים, אבל בסוף הסוף של זה מאוד מאוד מר. אם המבט הוא רק חיצוני, וזה מה שמעניין, אז באמת, אז אז בסוף זה מאוד מאוד מר, כי זה באמת תופס רק את העין החיצונית. היופי כאן הוא לא מחובר לכל העולם הפנימי שלך. הוא לא מחובר למציאות חיים הפנימית שלך, הוא ממשיך אותה ומצטרף אליה, אלא באמת עובד לפני עצמו. אם ניתקת אותו מכל הפנים, שמת אותו כאילו לפני עצמו, אז זה שחיתות. זה הופך את כל, זה הופך לנו את כל סדרי העדיפויות בחיים. זה הופך את העולם מושחת. במקרה שלנו כאן, אם אני זכר, אתם זוכרות מה היה פה, היופי, לקח את הבנות האלה לנסות לראות איך מושכים עם היופי הזה, ואיך להתראות, ורק חשוב איך אני נראה, רק מבחוץ. בעצם שמו, ניתקו את היופי מזה שהוא ממשיך את ההוד הפנימי, לזה שהוא נמצא עיקרי, הוא הדבר המרכזי בחיים, שהכל סובב סביבו, ואז עם אלה בעצם ניתקו את היופי מהייעוד שלו. לכן בסוף ההשלכה של זה, שזה הם נהיו קרחות. כי יופי כזה, באמת, זה לא התפקיד שלו, זה לא המטרה שלו. לא ככה הוא מוסיף גודל בעולם. להפך, ככה הוא משחית את העולם. בואו נתקדם פה, אני אסיף אחרי זה עוד איזה דוגמה לזה. ובמלאכה המחוברת לשריעות הלב, אני רוצה להסביר מה זה מקשה, תחת מעשה מקשה כורחה. במלאכה המחוברת לשריעות הלב, ממשיכו את החברה, אמרנו, לשקיעה בתוך זימת חטאת ורעות רבות. למה זה משחית את החברה כשמתייחסים ליופי בצורה כזאת? בגלל שהדבר החיצוני זה, הוא נהיה המרכזי. ממילא אין פה חיבורים פנימיים לחברה, יש פה רק חוץ, ממילא ניצולים והכל, אי אפשר להתקשר רק דרך חוץ. ההתגברות של המלאכה ניכרת במעשה מקשה, ששם האומן מכניס את כוח כישרונו לפתח ולהוציא כלי למעשהו, יותר מדבר העשוי מחוליות שהכין כבר הטבע את חלקיו הפזורים. או הניתח בחרת, המתקשר על ידי פעולה פשוטה, על ידי היציקה הטבעית הכללית. תראו, הרב מדבר פה על שתי סוגי קישוטים. יש קישוט שאם אדם מכין שרשרת מכל מיני אבנים יקרות, מכל מיני דברים כאלה, אז שמה, מה היופי שיש שם? יש שם יופי טבעי של מוצרים בטבע, של זהב, של יעלומים, של כל מיני פנינים, גם האומן מחבר את הדברים. מעשה מקשה זה מלאכה מאוד מאוד קשה. אתם יודעים איך היו עושים את המנורת הזהב ועושים את המקשה. אז לעשות מקשה זה לא לקחת חלקים ולחבר אותם, זה לקחת איזה גוש מזהב ועכשיו להתחיל לפסל אותו ולהצליח להוציא איזה משהו מאוד יפה מתוך הדבר. זה אומנות מאוד מאוד קשה. אני רוצה להגיד פה שמאוד הסתדר שהם הבנות שלקחו את זה בצורה חיצונית לזה שהקישוטים שם היו, התכשיטים היו של מקשה. פחות טבעיים והרבה יותר מלאכותיים. כל שהיופי נהיה יותר דומיננטי, בעצם הצד החיצוני יותר משמעותי, אלא הכל נהיה הרבה יותר מלאכותי. יש הבדל בין יופי טבעי ליופי מלאכותי. כל שאדם הוא יותר גדול, אז היופי הטבעי הוא באמת יותר מדבר אליו. וכל שאדם יותר חיצוני, הוא צריך את היופי החיצוני הזה. היופי יותר חיצוני, ולכן הצד המלאכותי הוא מאוד דומיננטי שם. לכן זה מאוד מסתדר ששם התכשיטים היקרים יותר, המשמעותיים היו יותר תכשיטים של מעשה מקשה, מעשה שהמון המון מלאכת האומן מאוד מרכזית שם. תראו, השיקוע אל הקישוט המלאכותי המתחכם מעשה מקשה כשהוא עובר את גבולו, טוב שיש אומנים, זה בסדר גמור, אנחנו לא נגד אומנות, אבל כשאתה עובר את הגבול שלו, זה מתאים בדיוק לה. כשהצד החיצוני מאוד מרכזי, נעשה שימוש לרעה ולחדת, גורר את הפורענות מידה במידה. שעוד הטבע והקישוט החנון מיד היוצר לאישה, הדרת שיער, היופי הטבעי, בעת תיקונו של עולם גמור, באחד כבוד פנימה, כן? אז שם דבר עליה. השיער הוא דבר יפה, נכון? שהוא ניתן כמתנה, כאיזה יופי. אז כשהעולם הוא מתוקן יותר, אז עניינו בהיכל כבוד פנימה, כן? ביחסים בין אדם לעצמו, בין אדם בין איש לאשתו, שהוא מיישב את הדעת, הוא מעדן את הנפש, ששם הדברים פחות חיצוניים, מעדן את הנפש הנדיבה, יודעת לקרוא עונג של טהרה במידת יושר וצדק, כן? שם היופי הוא משתלב יחד עם, עם מוסר ומידות טובות, זה מצוין. אבל כשהוא הולך לאיבוד, והיופי הוא לא, הוא לשימוש רעבתני, לשימוש חיצוני, אז נעשה קרחים קרחים. וכשהעוד הטבעי נשחט, שהקורחה היא אחת מהכלל כולו, שוב לא תוכל כל התייפות מלאכותית למלא את החסר. כן, כמו שאנחנו מכירים, נכון? נזם זהב באף חזיר. מכירים את המשפט הזה? החזיר הוא מכוער. אז מה עושים לו? שמים לו זהב, כדי שהוא יהיה יפה. ואז הוא יוצר עוד יותר מכוער, נכון? בגלל שהזהב מראה עוד יותר כמה הזהב, נכון? אז כשאין יופי טבעי, בגלל שהתייחסו אליו לא בצורה נכונה, ועכשיו מנסים לשפץ את זה ביופי מלאכותי, אז זה הופך את זה להיות עוד יותר גרוע. צריך שיהיה פרופורציה בין היופי המלאכותי ליופי הטבעי. בסוף היופי הוא טבעי, בסדר? ואליו צריך לתת בגדים, לתת קישוטים שמתאימים לזה. אבל אם היופי הטבעי הוא נשחט, כמו במקרה שלנו פה, הוא נעשו קריחות, עכשיו כל התייפות חיצונית היא לא תעזור. להפך, היא תדגיש יותר את הפער שיש. שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל. אפשר להבין את הפסוק הזה, שהחן והיופי זה שקר, והבל זה שטויות, העיקר יראת שם. ככה אפשר להבין. אבל יש מסבירים, הרב ציודה מסביר, והוא גם קודמים לפעלה מסבירים ככה. פה גם הרב קוק אומר ככה, תראו, שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלל, כמו שאנחנו מכירים להמשך, השומרת את ההוד הטבע של היופי החיצוני, המקושר עם עדן היופי הפנימי. של המידות הטובות, ותואר הנשמה, היא תתעלל. במה האישה עוד תתעלל? גם בחן ויופי, שמבוסס על יסוד מתנת השם שבטבע היצירה. אם היופי הוא חיצוני, אז באמת, אז זה שקר, זה הבל. אבל אם היופי הוא המשך של היראת שמיים, יש עולם פנימי, יש יחסים עמוקים של אהבה ועומק בין איש לאשתו, מתוך זה היופי מתווסף, בסדר? יש בחברה יחסים מתוקנים, יחסים טובים, מתוך זה יש גם יופי, אז הוא מוסיף, בסדר? ואז האישה יכולה להתעלה לא רק ביראת שמיים, אלא גם בחן והיופי, כי זה השימוש הראוי לזה. אנחנו אחרי שמע ישראל, באמת ויציב, אז יש שם המון המון ערכים, נכון? 15 ערכים. אמת ויציב ונכון וקיים וישר וכולי, כל הדברים האלה, קובל וטוב, בסוף ויפה. אחרי שיש 15 ערכים אמיתיים, עמוקים, מתוך כך יש מקום ליופי. היופי מוסיף להם, בסדר? זה לא רק שהיופי הוא לא רע, הוא גם מוסיף לזה, בסדר? אבל תראו, הוא ממוקם מתוך זה שיש מציאות פנימית, אחר כך היופי הוא ממשיך אליה. אבל אם אין מציאות פנימית, והיופי הופך להיות הדבר העיקרי בחיים, אז הוא משחית את הכל, הוא עושה את הכל. יש דוגמה קשה, את האמת מאוד מאוד קשה, בחיים להזכיר אותה, של רבי ישמעאל, הוא היה מאוד מאוד יפה. איך אגב, הוא גם היה כהן גדול. היה מאוד מאוד יפה. הוא היה אחד מהרוגי מלכות שהרומאים מחשבים הרגו, ולפני שהקיסר הרג אותו, אז הבת שלו, של הקיסר, היא ביקשה, היא לא יכולה לוותר על היופי של רבי ישמעאל, היא ביקשה ממנו שהוא יפשיט לו את אור הפנים, והיא תולה את זה בחדר שלה. זה דוגמה קשה מאוד, אבל זה דוגמה מאוד מאוד חזקה לפער שיש באיך לקחת, להסתכל על היופי בצורה הכי הכי מושחתת שיש. הכי הכי מנותקת. היא מסוגלת להיות כזאת אכזרית, בסדר? והעיקר להסתכל את היופי. אלא אנחנו אומרים שזה, שאי אפשר בכלל להסתכל על היופי הזה, נכון? אם אתה יודע על מישהו, נאצי, רשע, רשע, מראים את התמונה שלו, אתה רואה מישהו מאוד מאוד יפה, הוא מגעיל אותך, נכון? למה? אבל הוא מאוד מאוד יפה. כי אתה מבין מי, איזה בן אדם עומד בפניך, נכון? אתה מחבר את החוץ והפנים, זה מתחבר לך ביחד, אתה לא יכול לתק את הדברים. אז פה זה דוגמה של המושחתת הזאת, שהרגו את רבי ישמעאל בצורה כזאת שלפשיטו לו את האורחנים כדי שיהיה לה את ה... רגע, דקה, רק שנייה. אז זה באמת, היופי האמיתי זה שיש איזו הרמוניה, יש איזה יחס בין הפנים לבין החוץ. ואז החוץ הוא ממשיך את הפנים, מותאם אליו וממשיך אותו בין הנשמה לבין הגוף. אבל אם ניתקת את הנשמה והגוף וניתקת את היופי החיצוני לאופי הפנימי, זה הדוגמה. ראיתי שהרב טאו כותב, אז זה מאוד יפה, הוא אומר שאת המדרש הזה של עשרת הרוגי מלכות, אנחנו אומרים פעמיים בשנה, אומרים את זה גם ביום כיפור, ששם אנחנו מבטאים מה זה את סגולת ישראל, לראות מה זה, מאיפה אצלנו, איפה היופי ממוקם, איך הוא המשך, אל מול רשעת הגויים, איך הם מתייחסים ליופי, וגם בתשעה באב, שאנחנו ככה, שם אנחנו עושים, מתחשבנים עם הרשעות של כל הגויים, שחררו את המקדש וכל הדומעה שיש להם. כן, מי שרצה לשאול, נכון? כן. ביקשה, כן. כן. יש פה איזה תהליך טבעי כזה שכל שאדם מתייחס, לא מתייחס לפנים של החיים, מתייחס לחוץ בצורה לא פרופורציונלית, בצורה מאוד מאוד מרכזית, אז לאט לאט הוא, הוא גם פחות יאהב דברים טבעיים. היופי מבחינתו זה יהיה דברים, דברים יותר מלאכותיים, יותר חיצוניים. אין לנו אנחנו לא נגד דברים מלאכותיים ואומנות, זה מצוין, בסדר? אבל אומנות תמיד יושבת על יופי, על דברים טבעיים עם כישרון של אומן. אבל פה זו דוגמה שכל האנשים, הקישוטים הכי יפים שהיה להם, שמכי השתמשו מהם, זה הקישוטים הכי מלאכותיים שיש, נכון? וזה מתחבר עם הדברים שבאמת היופי אצלם עד כוח חיצוני, ולכן הם איזו התנתקות ככה מהדברים הטבעיים. אז הדברים הטבעיים כאילו לא יפים. בסדר, השקיעה, הזריחה, זה כבר לא יפה, משהו יפה צריך איזה משהו כזה מאוד נוצץ כזה, מאוד מעניין, צריך להסתכל על זה באמת, לא מספיק, אני מספיק ידע בזה. יכול להיות שיופי של כל מיני רשעים, כן, אז זה יופי אחר לגמרי מה שאנחנו, יופי אצלנו. ברור לי שכשישאלו בן אדם פנימי על יופי מסוים, ניקח אדם מאוד רשע על יופי, הם יגדירו יופי בצורת אחרות לגמרי. התייחסות אחרת ליופי.
לא יודע,
בכלל בצלאל היה שם אומנות מאוד מאוד מיוחדת. אומר שבית המקדש אולי רצו להראות שאפילו שזה ככה. אני אגיד עוד משהו מאוד פסקה, שככה לא נפתח את זה פה, אני רק אקריא לכם, כי למרות שיש גם מה לראות את זה מבפנים. הרב כותב, בין העניין הזה, שלנטייה של היופי יש שני צדדים. קצת מסכן, לא משנה. צד אחד טוב, צד אחד רע. מצד אחד הטוב, נטייה של היופי היא מרוממת את הנפש. היא נותנת ההרגשה הטובה, מרחיבה את הנפש. פעולה טובה ומכובדת. מהצד השני, צריך להרחיב בזה יותר, אני מקצר בזה קצת. מהצד השני, היא מאוד מאוד מסוכנת. נטיית היופי. מצד השני, האדם עלול לאבד על ידה, שהיא ככה, שמאוד מאוד מרחיב בנטיית היופי של עצמו, של עצמה, אז הוא עלול לאבד את היסוד הראשי להצלחתו. כי יסוד ההצלחה הפנימית, הוא שידע האדם שהאושר שלו, אני קצת במילים שלנו, שהאושר שלו יימצא בעצמו. האושר תלוי בעולם הפנימי שלך, איפה שאתה באמת, בקרב נפשו ולבבו, ולא ביופי שלך, ולא בבקשה את זה אצל האחרים. כשאדם היופי מאוד מרכזי אצלו, אז איפה הוא מבקש את האושר ואת השמחה? זה בחוץ, נכון? אבל זה מסיח את הדעת מההצלחה האמיתית. הצלחה של האמיתית האדם זה שהאושר נמצא במי שאתה באמת, לא במה שאנשים, לא בלייקים שאנשים יעשו לך, נכון? והיופי החיצוני הוא מאוד מסוכן לזה. כי הוא יכול להסיח את הדעת, הוא יכול לשים אותך במקום כזה, שהאושר שלך וההצלחה שלך נמצאת במה שאנשים אחרים אומרים. הנטייה ליופי משעבדת את האדם לזולתו. לכן היא נטייה מסוכנת. היא גורמת לי בעצם להיות משועבד. למה אומרים עליי? למה חושבים עליי? שרוב ענייני היופי הם רק ביחס העין החיצונית. ובזה האדם עלול לשכוח את עצמו בצד המוסרי שלו. ולעשות מעשיו רק על פי המציאות המצוירת אצל זולתו. ובזה הוא מתרחק מכל דרך האמת ויראת השם האמיתית. טוב, וואי, חבל, אולי נימד זה פעם בעד, שזה ממש מילים חשובות. אולי פעם בעד נביא, זה נראה בזאת השם. כן. אפשר יותר בקול, יש פה שתי ניילונים שאנחנו רוצים לעבור.
באמת, הכל יפה בעולם הזה?
אם הכל יפה בעולם הזה? לא, לא הכל יפה. יש דברים יותר יפים, דברים פחות יפים. מה זאת אומרת? אם עשו בית מקדש בצורה מסוימת, כנראה שאפשר לעשות אותו, יש הבדל בין צורות בתים שונות, בצורה, בצמחים יותר יפים, פחות יפים. הנה, נכון, יש את המקרה בגמרא, נכון, שאול, ראות, הראת האום מכוער, יש גם דברים כאלה. אמרתי מקודם, לא יודע, מתכוונת לזה, רק אגיד את זה, שכשאתה קשור לבן אדם, ואתה מעריך אותו, אז ברור שהוא גם נהיה יפה בעיניך, זה פשוט, בסדר? אמרתי, ילדים שלך, אשתך, אין מצב שהיא לא יפה בעיניך. אם היא לא יפה בעיניך, אז משהו פגוע ב... בקשר, בזה, נכון? פה זה הנאה הסובייקטיבית, בסדר? עכשיו, כולנו מושפעים מהדבר הזה, כל שאדם הוא יותר פנימי, אז כשהוא מזהה אצל מישהו מידות טובות, הוא נהיה יותר יפה בעיניו. זה משפיע לו גם על הדבר הזה. פתאום הוא נראה באמת יותר יפה. לא זוכר, אני צריכה, אמא שלי ככה, אמא שלי הייתה מחנכת מורה הרבה שנים, וספרת לי תמיד שלימדה בנות, בתחילת שנה, אז תמיד, כשאני לא מכירה אף אחד, אז יש את הבנות שיותר בלטו, בנות פחות בלטו. זה היה לפי היופי החיצוני. ואחרי כמה שבועות, כשאני מכיר אותם, פתאום הכל התחלף לי. בלי לשים לב לך, בלי להגיד, מה השתנה? פתאום אתה מכיר יותר את האנשים, ופתאום, זה האנשים יותר בולטים לך, וזה הפחות, נכון? מה קרה, מה השתנה פה? אתה מכיר את הפנים, וזה משפיע לך על החוץ. כלומר, אתה תשאל עכשיו מי יותר יפה, אתה תענה תשובות אחרות. זה הדבר הכי אמיתי, בסדר? זה, אם אדם תקוע מאוד מאוד חיצוני, אז בעת ההגדרות שלו ליופי אולי יישארו כל הזמן אותו דבר, בסדר? כי הוא תקוע שם. אבל אם אדם יותר נונק מהפנים, אז באמת הוא מסתכל על החוץ מתוך שייכות גם לפנים. בסדר? טוב, אנחנו נעצור בזה.